כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Olvos ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי בשבוע, זין בחודש תיבת תשעין זין, מסכת בבא מציע, הדף המאה ואחד, דף קוף א' של מסכת בבא מציע. אינו דומה לימוד הדף המאה ואחד ללימוד הדף המאה. שערי מאה יום, יום לימודנו, את הדף המאה ואחד של מסכת בבא מציע, נעמוד מרחק חי דפים וחי ימים מסיום המסכת כולה. השתבח שמולד. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בחדווה, בשמחה ובהתרגשות ניגשים אנו ללימוד הדף המאה ואחד של מסכת בבא מציע עם תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשר בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ושכינתי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף המאה של מסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע נקטה המשנה שמכר את הפרה על ידי קניין חליפין? והתשובה שכך נקנתה הפרה לבעל החמור אפילו כשהיא לא לפנינו, ולכן נוצר ספק מתי ילדה. שאלה שנייה, מתי מודה סומכוס שאין אומרים ממון המוטל בספק חולקים? התשובה, כאשר אחד הצדדים מחויב ושבועה דאורייתא. שאלה שלישית, כיצד העמיד רבה את משנתנו, בכדי שלא יקשש ההודעה במקצת שבמשנתנו קרויה אילך? התשובה, כאשר המוכר קטע את יד העבד שהודה בו, או שחפר בשדה שהודה בה, בורות שכינו מערות, וכעת הלוקח אינו יכול ליטול מיד את מה שהוא תובע. שאלה רביעית, מדוע כאשר מודה בשפחה ולא בבלדה נחשבו למודה במקצת, ועלו במה שטובעו אינו מודה לו? התשובה, משום ששפחה ובלדה גוף אחד הם. שאלה חמישית, באילו ענבים נחלקו רבי מאיר וחכמים ממדינם כקרקע או כמטלטלין? והתשובה, בענבים מבושלות שהגיע זמנם להיבצר ונחלקו עם חשובות כבצורות או לא. שאלה אחרונה על דף קוף, כיצד יש למדוד שיעור רביעית של שמן המוזכר במשנה? והתשובה, יש להפחית משוויו את דמי ההוצאה של לקיטת הזיתים וסחיטתם. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על דף קוף ממסכת בבא מציע. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זין בתיבת תשעין זין, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף המאה ואחד של מסכת בבא מציע, דף קוף א'. את לימוד הדף המיוחד הזה אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, המוכר זיתיו לעיצים ועשו פחות מרביעית לסעה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו ממשיכה לדון באופנים שיש טענות חלוקות בין המוכר והקונה. אומרת המשנה בדף קוף עמוד ב', המוכר את עצי זיתיו כדי שיקוץ אותם הקונה לעיצים להשתמש בהם כעצי שריפה. והטעם שמחרם לשריפה, מאחר והזיתים כבר אינם עושים פירות הראויים לאכילה או לשמן, והם ראויים רק להסקה. ושעה הקונה מלקוצצם, ובזמן זה העיצים עשו, גידלו זיתים רעים בשיעור של פחות מרביעית לסעה. כלומר, אם ישחות סעה של זיתים, יהיה לו שיעור שמן פחות מרביעית לוג, הרי זיתים אילו של הקונה שהוא בעל עצי זיתים. אבל אם עשו, אם גידלו זיתים טובים שאפשר להוציא מהם שיעור של רביעית לוג שמן לסעה זיתים, וכל אחד טוען טענתו, ומה הם טוענים? זה הקונה אומר זיתי גידלו, העצים שקניתי גידלו את הפירות והריהם שלי. וזה אומר המוכר, אומר ארצי, הקרקע שלי גידלה את הפירות והריהם שלי. יחלוקו המוכר והקונה בפירות שגידלו, שהרי גם הקרקע וגם העצים גרמו לפירות שיגדלו. וכאורה, אף אם אינם טוענים כל אחד טענת בריא, צריך לפסוק יחלוקו, שהרי דין יחלוקו כאן הוא מחמת, שבאמת גם העצים וגם הקרקע גרמו לגדילת הפירות הללו, ואין זה תלוי בטענתם. והדין יחלוקו באופן הזה אינו מחמת הספק, אלא כיוון ששניהם שותפים בזיתים והנהל לשניהם ביחד, לכך חולקים. ונמצא שהדין הזה נאמר לדעת כולם, ולא טועי במחלוקת רבנן וסומכוס בדין ממון המוטל בספק. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. וכן אומרת המשנה, אם שטף נער זיתיו את עצי הזית שלו ונתנם לתוך שדה חברו וגדלו שם פירות, זה אומר, בעל הזיתים אומר, זיתי העצים שלי גידלו את הפירות ושלי הם. וזה אומר, בעל הקרקע אומר, ארצי הקרקע שלי גידלה את הפירות ושלי הם. יחלוקו שניהם בפירות שגדלו, שהרי גם הקרקע וגם העצים גרמו לפירות שיגדלו. וגם אם גדל בשיעור של פחות מרביעית לסעה, יחלוקו, שהרי המשנה לא נתנה בזה שיעור. וכל דין כזה הוא כאשר בעל הקרקע מסכים שהעץ יישאר בקרקע שלו, אלא שהוא תובע חלק בפירות. אבל ודאי יכול בעל הקרקע גם למחות בו שלא יקיים את האילן בשדה הוא כלל. כך מסבירה הריטב"א. זוהי המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, המוכר זיתיו לצורך עצים ושעה הכהן מלקוצצם, ועשו הזיתים בשיעור פחות מרביעית שמן לסעה, הרי אלו של בעל הזיתים. ואם עשו שיעור רביעית שמן לסעה, יחלוקו. דברר את הגמרא היחידה מאיך מדובר. אידה אמר לי קוץ לאלתר, אם אמר המוכר לקונה, קצוץ מיד את העצים מהשדה שלי. אם כן, אפילו אם הוציאו שמן בשיעור של פחות מרביעית לסעה, נמי, גם יהיו שייכים לבעל הקרקע, שהרי הקפיד עליו שלא ישם וישתמש בשדהו. אם מדובר דאמר לי המוכר לקונה כל אימת דבית קוץ, מתי שתרצה קצוץ אותם, אם כן אפילו אם הוציאו שמן בשיעור רביעית לסעה, נמי, גם יהיה הכל לבעל הזיתים, ולא יחלוקו. משיבה הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה משנתנו לומר את דינה, אלא באופן דאמר לי סתמה, שהמוכר מחר לקונה בסתם ולא קבע עמו זמן קציצת העצים. לפיכך, אם הוציאו שמן בשיעור פחות מרביעית לסעה, הרי הם של הקונה משום דלא קפדיים, שאנשים לא מקפידים על דבר מועט כזה, והסכים המוכר שהקונה ייקחם לעצמו. אבל אם הוציאו שמן בשיעור רביעית לסעה, יחלוקו משום דקפדיים, שאנשים מקפידים על השיעור הזה, ואין המוכר מוכל לקונה על כך. ומפרש את הגמרא כיצד מחשבים שיעור רביעית ששנוי במשנה. אמר רבי שמעון בן פזי, ורביעית שאמרו במשנתנו, מחשבים אותו חוץ מן ההוצאה, חוץ מהוצאות מסיקת וסחיטת הזיתים, כלומר, נשאר דמי רביעית שמן אחר שפיחתו את דמי ההוצאות האלו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שטף נער את עצי זיתיו ונתנם לתוך שדה חברו, זה אומר זיתי גידלו וזה אומר ארצי גדלה, יחלוקו. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר דין משנתנו. הנוטע עץ מאכל, מונה לו שלוש שנות עולם מעת נטייתו, וכל הפירות שיהיו בו בתוך שלוש שנים אלו אסורים בהנאה לעולם. כי הרי אמרה תורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם ערלים לא יאכל. ואם כבר עברו עליו שלוש שנים ונעקר ממקום גידולו וניטע במקום אחר, אם נעקר עם גוש הקרקע שסביבו, לא נוהגת בו עורלה. ואם נעיקר בלא קרקע, נוהגת בו עורלה כעץ חדש שנטעו. כמבואר במשנה במסכת עורלה פרק א', משנה ג'. אומרת הגמרא, אמר אולה, אמר ריש לקיש, אומר אולה בשמו של ריש לקיש. לא שנו, לא למדנו את הדין הזה, או לא נאמר הדין הזה במשנתנו, אלא באופן שנעקרו עצי הזית בגושיהן, עם גושי הקרקע שסביבותיהן. שכיוון שיכולים העצים להמשיך לחיות עם גושי הקרקע, הם אינם נחשבים כנטיות חדשות ופטורים מן העורלה. ותוסות מבארים בדיבור המתחיל שנעקרו, שהגמרה העמידה שנעקרו בגושיהם, משום שאם לא כן, אין כלל נידון על הזמן של תוך שלוש שנים, שהרי הפירות שגדלו אז ממילא אסורים באכילה ובהנאה. אילו הרמב״ם בלכות שכינים פרק ב' הלכה י' כותב, שרק אם נעקרו בגושיהם יחלוקו בתוך שלוש שנים, אבל אם נעקרו בלא גושיהם הכל שייך לבעל הקרקע. שואל המגיד משנה על הרמב״ם, מה שייך לומר שתוך שלוש הכל של בעל הקרקע, רק שנעקרו בלא גוש יש להם דין עורלה ואסורים בהנאה? הוא מבאר שכוונת הרמב״ם שזוכה בגוף העצים, ואין לו חייב לתת עליהם דמים. אם כן אומר אולה בשמו של ריש לקיש, לא שנו לא נאמר הדין הזה במשנתנו, אלא באופן שנעקרו עצי הזית בגושיהם עם גושי הקרקע שסביבותיהם, שכיוון שיכולים העצים להמשיך לחיות עם גושי הקרקע, אינם כנטועים מחדש, אינם כנטיות חדשות ופטורים מן העורלה. ואף כאשר נעקרו בגושיהם, לא שנינו דין יחלוקו, אלא לאחר שעברו 3 שנים מזמן ששטפן הנער, שבשיעור זמן זה יכול בעל הקרקע לטעון, אף אם הייתי נוטע בתחילה העצים בלא גושיהם, כבר היו פירותיהם מותרים באכילה. אבל בתוך 3 שנים, הכל, כל הפירות של בעל הזיתים ולא של בעל הקרקע, משום דאמר לה, אומר בעל הזיתים לבעל הקרקע, אי את נטעת, גם אם בתוך אותו זמן ששטפה נער היית נוטע העצים שלך, בתוך 3 שנים אלו, מי אבת אחלט, וכי פירותיהם היו מותרים לך באכילה, הרי היו אסורים משום עורלה. נמצא שרק מחמת גושי הקרקע שלי, אין העצים בדין עורלה ופירותיהם מותרים באכילה, ולכך זכאי אני בכל הפירות. שואל הריטב"א, מדוע שבעל הקרקע יסכים שבינתיים העצים יכחישו לו את הקרקע בחינם, והוא מתרץ שזה לא בחינם, כיוון שאחרי 3 שנים ייטול את חלקו מהם. והרשב"א שואל, מדוע כשנעקרו בגושיהם בעל הקרקע מקבל מחצה, הרי יכול העץ לגדול על ידי הגוש גם בלא הקרקע שלו, והוא מתרץ שאומנם הגוש יכול לשמור את העץ ולגדלו, אך כדי שיצמח פירות צריך שיהיה נטוע בקרקע, וגוש לבד לא מספיק לזה, ולכן מקבל בעל הקרקע מחצה. הנימוקי יוסף מתרץ שיש לבעל הקרקע חלק משום המקום שנותן בשדה ולבעל הזיתים לגדל בו את זיתיו. והרשב"א בתשובותיו כותב להוכיח מסוגייתנו שלעניין עורלה די בגוש קרקע שיכול לחיות את העץ כמה ימים, ולא צריך שיוכל לחיות אותו 3 שנים. שהרי אם היה צריך גוש שיכול לחיות אותו 3 שנים, לא היה לבעל הקרקע חלק בפירות, כיוון שלא יהיה לו כלום. שואלת הגמרא, ולאימא לי שיאמר בעל הקרקע לבעל הזיתים, יש לי זכות גם בפירות של תוך 3 שנים, שהרי אי אנא נטעי, אילו אני הייתי נוטע בתחילה נטיות קטנות שלי, לאחר 3 שנים, מה ויחיל נלי כולי? היו כל פפירות שלי בלבד. ואשת עכשיו, מאחר שלא עשיתי כן, אלא הנחתי את היציך בקרקעי, כאכלת פלגה בעדיי, אתה חולק עמי, בפירות האלו שיצאו לאחר 3 שנים, ובוודאי לא הסכמתי לכך, אלא כדי שיהיה לי חלק כמך בפירות, שיצאו בתוך 3, וגם דעתך הייתה לכך. מחמת השאלה הזו מפרשת הגמרא את משנתנו באופן אחר, אלא כי אתה כאשר בא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם ריש לקיש, יש לפרש את הדין הזה באופן אחר. לא שנו לא נאמר הדין הזה במשנתנו שיחלוקו, אלא באופן שנעקרו עצי הזית ביחד עם גושיהם, ורק על פירות שגדלו בתוך 3 שנים מזמן ששטפם הנהר. אבל לאחר 3 שנים, הכל, כל הפירות שייכים לבעל הקרקע. משום דאמר לה, אומר בעל הקרקע לבעל הזיתים, אם אנא נטעי, אם אני הייתי נוטע בתחילה עצים שלי, לאחר 3, מי לא אבי אכילנה לי כולי, וכי לאחר 3 שנים לא הייתי אוכל את הכולם? ולכן גם עכשיו זכאי אני בכל הפירות. שואלת הגמרא, ולאימא לי, אומר בעל הזיתים לבעל הקרקע, יאת נטעת, אם אתה היית נוטע את הנטיות שלך, הרי בתוך 3 שנים הראשונות לא אבי אכלת, לא היית יכול לאכול כלל, שהרי הפירות הללו היו עורלה. השתה עכשיו שהעצים שלי באו לסדך, כאכל פגל בעדיי, אוכל אתה חצי מהפירות של 3 שנים הראשונות יחד עמי, ואם כן גם לאחר 3 שנים זכותי לחלוק עמך בפירות. משיבה הגמרא, יש לדחות את הטענה הזו, משום דאמר לי, יאמר בעל הקרקע לבעל הזיתים, מה שחלקתי עמך ב3 שנים הראשונות, משום שהיה לי הפסד מחמת עיציך, שהרי אנא נטעי, אילו אני הייתי נוטע עצים ב3 השנים הראשונות, אבי קטינה, היו העצים הללו קטנים, וזרענה תחותיו סילקה וירקה, הייתי זורע תחתיהם טרדין או שער ירקות. מחמת שאישרתי את היציך הגדולים שצילה מרובה בקרקע שלי, לא יכולתי לזרוע טרדים ושער ירקות תחתם, ולכן זכאי אני כדין בחצי מהפירות של 3 שנים הראשונות, אבל אתה אין לך כל זכות לקבל חלק בפירות של אחרי 3 שנים. ומביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזה, תנא, שנינו בברייתא, אם שטף נער עצי זיתיו לתוך שדה חברו ואמר עלה, אמר בעל הזיתים לבעל הקרקע, זיתי אני נוטל מקרקעך, אין שומעים לו לעוקרם, אלא יישארו הזיתים בקרקע זו, ואחרי 3 שנים יהיה הכל של בעל הקרקע, אבל בעל הקרקע ייתן לבעל הזיתים את דמי העצים כפי מה ששווים למכור לנטיות, ואין די בכך שישלם כפי שווי של עצים להסקה בלבד, שהרי הזיתים היו ראויים לנטיות ולעשות פירות. כך תוספות בדיבור המתחיל, ואם אמר עלה. ואירת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שאין שומעים לו? אמר רבי יוחנן, משום חיבוב מצוות יישוב ארץ ישראל, שהארץ לא תהיה שוממה מנטיות. ואפילו אם רוצה לעוקרם כדי לנוטעם במקום אחר ולא לאבדם על ידי העסקה, אין שומעים לו כיוון שסוף סוף עוקרם ממקום זה שיש בו יישוב, ארץ ישראל. כך מסביר הנימוקי יוסף. מסיים את הגמרא את העניין הזה, אמר רבי ירמיה כגון דה, ביאור כגון זה, צריך הרבה, צריכים אדם גדול שיאמר זאת, ואם רבי יוחנן לא היה אומר אותו, לא היינו אומרים אותו, מסברה. ומסביר הריטב"א שלולי שאמר רבי יוחנן שהטעם משום יישוב ארץ ישראל, היינו סבורים שהטעם שאינו יכול ליטול את היצב, משום שבעל הקרקע טוען שכבר הכחישו בארצו, וגם בחוץ לארץ יהיה נוהג הדין הזה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין אחר שגם אותה ביא רבי יוחנן, ואמר רבי ירמיה שאלמלא רבי יוחנן לא היינו אומרים זאת מעצמנו. תנן אתם שנינו במשנה במסכת דמאי פרק ו' משנה ב', רבי יהודה אומר המקבל את שדה אבותיו מן הנוכרי לעבוד בהם בהריסות, ולקבל מחצית מן התבואה בסחרו, הרי הוא מעשר תחילה את כל התבואה שגדלה בקרקע ואחר כך נותן לו לנוכרי את חלקו, דהיינו מחצית התבואה שגדלה, ואינו יכול ליתן קודם לנוכרי את חלקו ולעשר רק את החלק שלו. נמצא שמפסיד בכך שחייב להפריש מעשר מחלקו גם על חלק הנוכרי. הריס זה אדם המקבל שדה לעבוד בה וקצבו לו מתחילה שיקבל חלק ממה שתוציא השדה למחצה או לשליש או לרביע. ואילו חוכר כל התבואה שלו ומתחייב לבעלים סך כך וכך קורין לשנה. וחייב לתנן לו מתבואת השדה. אבל גם אם לא תוציא השדה תבואה חייב לקנות תבואה ולתת לו. והדינים של החוכר והאריס מתבארים בגמרא לקמן בדף קוף ג' עמוד א' ואילך. ומיד תבאר הגמרא מה הטעם שמפריש גם בשביל חלק הנוכרי. תבאר את הגמרא את הדין הזה סברוע. בתחילה סברו בני הישיבה לפרש מהי שדה אבותיו, מה הכוונה של המשנה שדה אבותיו, היינו שדה שבארץ ישראל, ומה יקרו לה, מדוע קרו לה שדה אבותיו? משום שהייתה שדה אברהם, יצחק ויעקב, ואין הכוונה לאבותיו של המקבל. וכסבר סובר רבי יהודה שאין מועיל קניין לנוכרי בקרקע שבארץ ישראל להפקיע את פירותיה מיד חיוב מעשר, ולכן חייב הישראל להפריש מעשר מחלקו אף שהבעלים של השדה הוא נוכרי. וגם סובר רבי יהודה שמקבל שדה בהריסות כחוכר דמי, דינו שווה לחוכר שמקבל את השדה בכך וכך קורין לשנה. מה חוכר? כשם ש בחוכר שדה, בין אם עבד גידל תבואה בשדה ומשלם חיובו לבעלים מתבואתה, ובין לא עבד, אם לא גידל תבואה בשדה ומשלם לבעלים מתבואת שדה אחרת שלו, באי אסורי ומאיתן לי, צריך לעשר את התבואה ורק אחר כך ליתן ממנה לבעל הקרקע את מה שהתחייב לו. דחי פורע חובתו דמי, שהרי חיובו ליתן מתבואת השדה לבעלים זהו כפריית חוב דמי החכירות, ולא שנותן לבעלים את חלקם בתבואה, שהרי כל התבואה הגדילה שם שייכת לחוכר, ואם יפרענו מן הטבל ולא יעשר אלא מן הנשאר, נמצא פורע חובו מן המעשר. אף מקבל, גם מי שמקבל שדה בהריסות, נמי. גם כן, כל התבואה נחשבת כשלו. ומה שנותן ממנה לבעל הקרקע מחצה, אין זה אלא כי פורע חובתו דמי, כמי שפורע את חיוב התשלומין המוטל עליו, ולכן מעשר קודם את כל התבואה, ורק אחר כך נותן לו לנוכרי את חלקו. כך שיטת רשי בביאור סברת הגמרא באה ואמינה שאם יש קניין לנוכרי להפקיע פטור גם החוכר, ואם אין קניין לנוכרי להפקיע חייב המקבל מעיקר הדין כיוון שדינו כחוכר. אבל התוספות מפרשים בדיבור המתחיל סברוע שאפילו אם יש קניין לנוכרי להפקיע מכל מקום חוכר חייב לעשר מדרבנן, אלא שאם אין קניין לנוכרי להפקיע וחוכר חייב מהתורה יש להחמיר גם במקבל כמו בחוכר שיהיה חייב לעשר אף על פי שאין כל התבואה שלו. אבל אם יש קניין לנוכרי להפקיע, אף על פי שמדי רבנן חוכר חייב, לא היו חכמים גוזרים על מקבל משום חוכר, שכל חיובו אינו אלא מדי רבנן. מקשה הגמרא, אמר לי רב כהנא לרב פאפי, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת לרב זביד. אלא לפי ביורם של בני הישיבה, איך התיישב הדתניה מה ששנינו בברית, הרבי יהודה אומר ישראל המקבל שדה אבותיו, ממציק נוכרי, מאנס נוכרי שגזלה מאבותיו, כדי להיות הריס עליה? כיוון שקרקע אינה נגזלת ולא כנאה נוכרי בגזילתו, אף חלק הגוי חייב במעשר, ולכן מעשר האריס תחילה את כל התבואה שגדלה בקרקע, ואחר כך נותן לו לנוכרי את חלקו בתבואה. ואם אכן דעת רבי יהודה שאין קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ומקבל דינו כחוכר, מה העירייה מדוע נקט רבי יהודה את דינו דווקא במציק שגזל את הקרקע? הרי אפילו אם אין מדובר במציק, אלא הגוי קנה את השדה, נמי, גם אין קניינו מפקיע מחיוב מעשר, וחייב האריס לעשר קודם שפורע לנוכרי את חלקו. מחמת הקושייה הזו מפרשת הגמרא את המשנה באופן אחר. אלא לעולם באמת יש לומר, שלדעת רבי יהודה יש קניין אנוכי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, ואם קנה אנוכי שדה בארץ ישראל ונתנה לישראל בהריסות, או אפילו חכר ממנו הישראל את השדה, היה פטור מן המעשר, שהרי אנוכי הפקיע ממנה חיוב מעשר. וגם אם אין קניין אנוכי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, מכל מקום סבר רבי יהודה שמקבל שדה להריסות להפכי חוכר דמי, אין דינו כחוקר. חלק התבואה שנותן לנוכרי אינו תשלום עבור הקרקע בחכירה, אלא חלקו של נוכרי הוא. וכיוון שהאריס מעולם לא זכה בחלק הנוכרי, אין מוטל עליו לאסר את החלק הזה. ומהי מה ששנינו במשנה ובברייתא, מקבל שדה אבותיו מן הנוכרי באריסות חייב לאסר גם את החלק של הגוי? כוונתם שהייתה שדה זו שדה אבותיו ממש, של אבות האריס ממש, והנוכרי גזלה ממנו. וכנסו חכמים את הבן היורד לשדה הזו באריסות, שעליו לאסר גם את חלק הנוכרי. ולדידי עודי כנסו הרבנן, רק את הבן כנסו חכמים שיאסר גם את חלק הנוכרי. זאת משום, דהיידי דחביבי עלי, שהשדה של אבותיו חביבה עליו, לא יימנע משום כך לירד לשדה באריסות. ותפי ואזיל מקבל לה, ומוכן להוסיף ולקבל על עצמו את ההפסד הזה, שמאסר גם את התבואה של הנוכרי. אבל איניש דה אלמה, לא, אדם זר שאינו ממשפחת הנגזל היורד לשדה הזו באריסות, לא כנסו חכמים לאסר את חלק הנוכרי, כיוון שמתוך כך יימנע מלקח את השדה כלל. מבררת הגמרא ולדידי, לבן הנגזל שיורד לשדה באריסות, מה הייתה מה כנסו רבנן? מדוע כנסו חכמים לאסר גם את החלק של הנוכרי וכימה חטא שצריכים לקנוס אותו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, זו תקנת חכמים כדי שתאה השדה ברא בידו, ברורה ומוחזקת בידו של הבן. כלומר, על ידי שיראה הבן שיש לו הרבה הוצאות על השדה שצריך להפריש מעשר גם מתבואת הנוכרי, יתרצה הבן לקנות את השדה לעצמו, ויתרח ויוסיף מעות כדי לקנות את השדה לעצמו ולסלק את הנוכרי ממנה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל כדי שלפי זה שבאדם אחר לא כנסו אלא רק בבן, משום שאם יחייבו גם באדם אחר לאסר את חלק הנוכרי, לא ירצה לרדת באריסות לשדה. ותוסות מביאים פירוש אחר בשם רח, שהגרסה בגמרא שתהה בורה בידו, לא ברה בידו אלא בורה בידו, כלומר שרצון חכמים שאף אחד לא יקבל את השדה הזו באריסות, וממילא תישאר בורה ושוממה בידי הנוכרי, ומחמת כן יצטרך הנוכרי למוכרה לישראל במחיר נמוך, שהרי הנוכרי גזלה ולא אכפת לו כל כך למוכרה בזול, ובזה תהה תועלת שלא ירגיל הנוכרי לגזול שדות, כיוון שיראה שאינו מרוויח בזה כל כך. והטעם שאת הבן כנסו ולא אדם אחר, משום שהשדה חביבה עליו ביותר, וחשישו שיקח אותה באריסות על אף עזרת החכמים, ולכן כנסו אותו שאם ייקחנה יצטרך להפריש גם מחלקו של הנוכרי, ושוב לא ייקחנה והיא תישאר בורה ביד הנוכרי. מסיימת הגמרא את העניין הזה ואומרת, אמר רבי ירמיה, כגון דה, ביאור כאין זה צריך הרבה, צריכים אדם גדול שיאמר זאת. ולולי שרבי יוחנן אמרה, לא היינו אומרים זאת מעצמנו. אגב, שהובא לילדין שאינו יכול לומר זיתי אני נוטל, מביאה הגמרא דין יורד לשדה חברו, שגם בזה מסקנת הגמרא שאינו יכול לומר עצי אני נוטל. אומרת הגמרא, איתמר, נאמר בבית המדרש, יורד נכנס לתוך שדה חברו ונטעה עצים שלא ברשות בעל השדה והשביחה השדה. אמר רב, שמין לו מעריכין לו כמה הוציא על נטיית העצים וכמה הושבחה השדה, וידו של הנוטע על התחתונה, כוח תביעתו חלש. כלומר, אם השביחה השדה על ידי נטיותיו יותר מההוצאות שהוציא, זכאי הוא רק בדמי ההוצאות. אם ההוצאות היו יותר ממה שהשביחה השדה, זכאי הוא רק בדמי השבח. ושמואל אמר, עומדין משארין, כמה ממון היה אדם רוצה ליתן בשדה זו כדי לנוטעה, ומשלם לו כפי השיעור הזה. ומבאר הריטב"א, שכיוון שהשדה עשויה ליטה, וגם ידוע בעלים שירד ליטה ושתקו, גילו בדעתם בכך שנוח להם בכל מה שהוא עושה, וכאילו ירד לשדה הזו מדעתם. והרי הוא כדין יורד ברשות שמשלם לו את כל ההוצאות וגם נוטל חלק בשבח כשער שטלי העיר. ועכשיו מבארת הגמרא את השיטות. אמר אף פאפה ולא פליגי רב ושמואל אינם חולקים, אלא כל אחד דיבר על אופן אחר. כאן דינו של שמואל נאמר בנוטע בשדה העשויה ליטע באילנות, שיפה לנטיית אילנות יותר מתבואה וזרעים, ולכן משלם לו כשיעור שאדם רוצה ליתן בשדה הזו לנוטעה. כאן דינו של רב נאמר בנוטע בשדה שאינה עשויה ליטה באילנות, ולכן יד הנוטע על התחתונה. מוסיפה הגמרא, והדר רב, דינו של רב לא בפירוש איתמר, לא נאמר בפירוש מפיו של רב, אלא מכלל האיתמר, למדים אנו זאת ממה שפסק רב במעשה שבא לפניו. דאו דאטה לקמי דרב, אחד ירד לשדה חברו שלו ברשותו ונטע שם עצים, ובא לפני רב וטבע מבעל השדה את שבח הנטיות. אמר לי, אומר לו רב לבעל השדה, זיל שום לי, לך תאריך את נטיותיו ותשלם לו. אמר לי, אומר לו בעל השדה לרב, לא בעינה, איני חפץ בנטיות הללו, מאחר ורצוני היה לזרוע בשדה תבועה ולא ילנות. אמר לי, אומר לו רב לבעל השדה, כיוון שאין רצונך בנטיות הללו, זיל שום לי, לך תאריך לו את הוצאותיו בנטייה, ואת מה שהושבחה, השדה באילנות, וידו של הנוטע על התחתונה. דהיינו, אם הושבחה השדה יותר מההוצאות, תשלם לו רק את דמי ההוצאות, ואם ההוצאות היו יותר ממה שהשביחה השדה, שלם לו רק את דמי השבח. אמר לי, אומר בעל השדה לרב, לא בעינה, איני חפץ כלל בנטיות הללו עבור, איני חפץ כלל בנטיות הללו, אפילו עבור דמים מועטים. לסוף, לבסוף, חזי ראה רב, דגדרה וקמינטרלה, שבעל השדה בנה גדר סביב השדה, והוא שומר אותה. אמר לי, אומר לו רב, המעשה הזה גלית הדעתך, דניחה לך, גילית הדעתך שרוצה אתה בנטיות הללו, והרי היא כשדה עשויה ליטה, ולכן זיל שום לילך תאריך לו את מה שהשביח בשדך, וידו של הנוטע על העליונה לתבוע ממך כשיעור שמשלמים במדינה הזו לשאר שטלי העיר. והגמרא לא מבארת אם מדובר בשדה עשויה ליטה או שאינה עשויה ליטה, ויש מחלוקת ראשונים בזה. הראש מבאר שמדובר בשדה עשויה ליטה, ולכן אמר לו רב בתחילה שישום וידו על העליונה, ומה שאמר לו שאינו רוצה זה משום שגם בשדה עשויה ליטה יכול בעל השדה ליטון, איני רוצה את הנטיות. לאחר מכן אמר לו רב שישלם לו כי יורד לשדה שאינה עשויה ליטה ותהיה ידו על התחתונה. ואף על כך אמר לו בעל השדה שאינו מסכים ויטול את נטיותיו שאינו חפץ בהם. ועל זה לא אמר לו רב דבר, כיוון שאם באמת אינו רוצה בהם פטור מלשלם כלום. אבל אחרי שראה הרב שהוא גודר את השדה ונוח לו בנטיות, אמר לו שישלם וידו על העליונה מאחר והשדה עשויה ליטה. ובשדה שאינה עשויה ליטה כותב הראש אפילו אם גילה דעתו שניחה לו בהם, ידוע על התחתונה. אילו הרמב"ן והנימוקי יוסף מבארים שרב לא ידע אם הייתה השדה עשויה ליטה או לא, ולכן בתחילה אמר לו רב בסתמה שישום לו ולא פירש לו כמה. כשאמר לו שהוא לא מעוניין בהם, סבר רב שכוונתו שלא היה רוצה לנוטעה, ואמר לו שישום לו וידוע על התחתונה כדין שדה שאינה עשויה ליטה. גם על זה ענה לו בעל השדה שהוא לא מעוניין בהם בכלל, אלא שהיורד ייטול את היצב. לא אמר לו רב דבר, שהרי הדין עמו, ובעל השדה יכול לומר שיטול את היצב אותו יורד. אבל אחרי שראה רב שניחה לו באילנות לבעל השדה, אמר לו שמעכשיו יתברר שנחשבת לו כעשויה ליטה, ולכן ישום לו וידוע על העליונה. מביאה עכשיו הגמרא נידון אחר בדין יורד לשדה חברו. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש היורד לתוך חורבתו, לתוך בית חרף של חברו ובנאה שלא ברשותו של חברו. ואחר כך אמר לו היורד לבעל החורבה, עצי והבנאי שבניתי בחורבתך אני נוטל חזרה לעצמי. רב נחמן אמר שומין לו ליורד ויכול ליטול את היצב ואבניו. רב שישת אמר אין שומין לו ואינו יכול ליטול את היצב ואבניו. מקשה הגמרא על רב נחמן, מי טבעי ממה ששנינו בברייתא, נאמר ברבן שמעון בן גמליאל אומר היורד לחורבתו של חברו ובנאה שלו ברשות, ואמר עצי ואבניי אני נוטל, נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שומעין לו, ובית הלל אומרים אין שומעין לו. ואם כן קשה, לימה? וכי נאמר שרב נחמן שסובר שיכול ליטול עיצה והבנה, ואמר את דינו כשיטת בית שמאי. וקושיית הגמרא, איך אמר רב נחמן את דבריו כשיטת בית שמאי? הרי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, כאמור במסרת ברכות דף למדבב עמוד ב'. כלומר שכשנחלקו בית שמאי ובית הלל, דברי בית שמאי בתהילים כלפי דברי בית הלל. אז איך אמר רב נחמן את דבריו כשיטת בית שמאי? תרצת הגמרא, הוא דאמר כהאי תנא. רב נחמן סבר כמו התנא המובא להלן בברייתא, דתניא, שנינו בברייתא, אם אמר היורד, עצי והבנאי אני נוטל, שומעין לו. דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, נחלקו בית שמאי ובית הלל בדין הזה. בית שמאי אומרים שומעין לו, ובית הלל אומרים אין שומעין לו. ואם כן, רב נחמן אמר את דינו כשיטת רבן שמעון בן אלעזר, שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה. מבררת הגמרא מה היה ועלה, מה נפסק להלכה בדין יורד שרוצה ליטול את מה שהשביח. משיבה הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, ואנחנו בדף קופה לפעמוד ב', בבית, אם בנה חורבת ביתו של חברו שלו ברשות, ועכשיו הוא רוצה ליטול עיצה ואבניו, שומעין לו, ויכול לנוטלן. אבל בשדה, אם ירד ונטע עצים בשדה חברו שלו ברשות, ואתה רוצה ליטול את עיציו, אין שומעין לו, ואינו יכול לנוטלם. ומבארת הגמרא, ביורד ונוטע בשדה חברו, מה איתם, מה הטעם שאין שומעים לו ליטול את היציו? משום יישוב ארץ ישראל, חיבוב מצוות יישוב ארץ ישראל, שלא תהיה ארץ שוממה מנטיות. ואיגא דאמרי, יש אומרים טעם אחר לכך, שהנוטע בשדה חברו אינו יכול ליטול ליציו, משום כחשא דהרה, שכבר ינקו הנטיות מקרקע חברו והחלישו את כוחה. ואם ייטול את הנטיות, נמצא שהפסיד בעל הקרקע מנטיותיו. וטענה זו שייכת רק כאשר הנטיות ישרישו בקרקע. בררת הגמרא מהי בעיני ומה החילוק בין שני הטעמים. משיבה הגמרא איכא בעיני הוא, יש ביניהם חילוק באופן שירד ונטע בשדה חברו שבחוץ על הארץ, ורוצה ליטול את היציו. לפי הטעם של יישוב ארץ ישראל, בחוץ על הארץ יכול לנוטלם. לפי הטעם שמכחיש את הארץ, גם בחוץ לארץ אינו יכול לנוטלם, שהרי הכחיש את הקרקע. לחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות בדף קוף א' עמוד ב'. משנתנו מבארת בדיני שכירות בתים, מתי יכול המזכיר להוציא את הסוחר. אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו בתקופת ימות הגשמים, ורצה המזכיר להפסיק את השכירות ולהוציא את הסוחר מן הבית, אינו יכול להוציאו במשך כל התקופה הזו, שהיא מן ההג, חג הסוכות ועד הפסח. ואם הזכירו בתקופת ימות החמה, שהיא מן הפסח ועד הסוכות, אינו יכול להוציאו 30 יום. והתבארו הדברים לכמן בגמרא. האם כוונת משנתנו ששכר ממנו לימות הגשמים ולימות החמה, או כוונתה ששכר ממנו סתם ובא להוציאו בימות הגשמים ובימות החמה? וכן, אם מה ששנינו 30 יום, הכוונה שיכול להוציאו אחר 30, או שצריך להודיעו 30 יום קודם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם הזכיר לו בית בקרחים בעיר גדולה שיש בה שווקים, ומחמת כן רבים נמשכים לדור בה ואין מצויים שם בתים לזכור, אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, אין המזכיר יכול להוציאו מהבית עד שיעברו 12 חודש. ואם הודיע לו וכשהגיע הזמן לא יצא, יכול להוציאו אפילו בימות הגשמים וימים של מטר יורד וסוחף, כך אומר המאירי. אומרת המשנה, ובחנויות אם הזכיר לו חנות, אחד עירות ואחד כרכים, בין אם הזכירו בעירות הקטנות ובין אם הזכירו בערים הגדולות, אין יכול להוציאו מהחנות עד שיעברו 12 חודש. כיוון שדרך אכן בנים למכור בהקפה למי שהם מכירים, והם נשארים חייבים להם זמן מרובה, וכשמשלמים את חובם הם באים לחנות. אם הוא ילך ויזכור במקום אחר, לא ימצאו ולא ישלם את חובו, ובעל החנות יפסיד את כספו, ולכן אין המזכיר יכול להוציאו משם עד שיעברו 12 חודש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין כל החנויות שוות, ואם הזכיר לו חנות של נחתומים, של מוכרי כיכרות וכן חנות של צבעים, אין יכול להוציאו עד שיעברו 3 שנים. מפני שדרך נחתומים וצבעים למכור בהקפה לזמן מרובה יותר משאר חנויות. ואם יזכור במקום אחר, לא ימצאו ולא ישלמו לו את החוב. לכן אין המזכיר יכול להוציאו משם עד 3 שנים. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קופה א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, מזכיר בית לחברו בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח, ובימות החמה 30 יום. סברה הגמרא בתחילה, שמה ששנינו בימות הגשמים, הכוונה ששכר ממנו לימות הגשמים. באופן זה, אין המזכיר יכול להוציאו כל ימות הגשמים מסוכות עד פסח, וכן בימות החמה, הכוונה ששכר ממנו לימות החמה, ובאופן זה יכול להוציאו אחר 30 יום. שואלת הגמרא, מה ישנה, מדוע שונה דין סוחר לימות הגשמים? שאין המזכיר יכול להוציאו כל ימות הגשמים מאשר סוחר לימות החמה שיכול להוציאו אחר 30 יום. הרי כשם שסברה היא דחי אגר איניש ביתה, כאשר אדם סוחר בית לדור בו בימות הגשמים, אגר לכולו ימות הגשמים, כוונתו לסוחרו לכל ימות הגשמים, גם בסוחר לימות החמה נמי, גם ישנה את הסברה הזו, דחי אגר איניש ביתה, כאשר סוחר אדם בית לכולו ימות החמה אגר, כוונתו לסוחרו לכל ימות החמה. משיבה הגמרא, אלא כוונת משנתנו ששכר את הבית סתם ולא פירש לחמה זמן סוחרו, ולכן בימות החמה שמצוי שיש בתים אחרים לזכור יכול להוציאו אחר 30 יום, מפני שסתם שכירות הוא ל-30 יום. אבל בימות הגשמים, אף על פי שלא הזכיר לו אלא ל-30 יום, שהרי זהו שיעור סתם שכירות, מכל מקום אינו יכול להוציאו כל ימות הגשמים מסוכות ועד הפסח. ראינו טעמה הטעם בזה, משום דבימות הגשמים לא שכיח ביתה למיגר, לא מצוי בתים לזכור, ולכן אינו יכול להוציאו אף אחר 30 יום. וישלם לו שכירות של כל חודש וחודש כפי דמי השכירות של החודש הראשון. שואלת הגמרא, אם אכן בימות הגשמים אינו רשאי להוציאו משום שאין מצויים בתים לזכור, אימא סייפה? תסביר לי מה ששנינו בהמשך המשנה. אם הזכיר לו בית בקרחים בעיר גדולה, אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, אין המזכיר יכול להוציאו עד 12 חודש, ומשמע, אילו מלאו ליומי שכירות, אם נשלמו אותם 12 חודש בימות הגשמים, מה פיקלי? יכול המזכיר להוציאו, והמים מדוע יכול להוציאו? הלא שכיח ביתה למיגר, הרי בימות הגשמים אין מצוי בית לזכור, וכאשר אין מצוי לזכור, אין יכול להוציאו. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את משנתנו באופן אחר. אמר רב יהודה, מה ששנינו במשנתנו 30 יום ו-12 חודש, להודיע קטני. זה נשנה לעניין הזמן שצריך המזכיר להודיע לסוחר לפני שמוציאו. בסתם בית צריך להודיעו 30 יום קודם שמוציאו, ובקרחים 12 חודש קודם שמוציאו. ואחיקה אמר כך ביורה של המשנה, המזכיר בית לחברו סתם, אף אם קלה זמן שכירותו, אין המזכיר יכול להוציאו מהבית בתקופת ימות הגשמים שהיא מחג הסוכות ועד הפסח, משום שאין מצויים בתים לזכור, אלא אם כן הודיעו 30 יום מעיקרה. בימות החמה קודם שהתחילו ימות הגשמים שלא ימשיך לו את זמן השכירות, כלומר רק אם הודיעו התתוו באלול שהוא 30 יום קודם חג הסוכות, רשאי להוציאו בימות הגשמים. וברש"י מבואר שהפירוש בימות החמה 30 יום זה המשך לדין של ימות הגשמים, כלומר, הרוצה להוציא בימות הגשמים צריך להודיעו קודם החג 30 יום שהם ימות החמה. ולא הוזכר במשנתנו אופן שרוצה להוציאו בימות החמה, אלא שמדין משנתנו למדים שאם כללו ימי השכירות בימות החמה צריך להודיעו 30 יום קודם שמוציאו, ובקרחים צריך להודיעו 12 חודש קודם שמוציאו, ואם לא הודיעו בזמן שצריך להודיעו, אינו חייב לצאת וישלם לו כפי הסכום שקבעו מתחילה. היה הגמרא ראיה לביאורו זה של רב יהודה. תניא נמי אחי גם בברייתא שנינו כך, כשאמרו חכמים שבעיירות 30 יום, וכן כשאמרו שבקרחים ובחנויות 12 חודש, לא אמרו זאת אלא לעניין שצריך המזכיר להודיעו 30 יום או 12 חודש קודם שרוצה להוציאו. מוסיפה הברייתא, וכשם שהמזכיר צריך להודיע לסוחר קודם שמוציאו, כך הסוחר צריך להודיע למזכיר 30 יום קודם שיצא. והטעם שהסוחר גם צריך להודיע, משום דאמר לי, אומר המזכיר לסוחר, אי הודעתן, אם היית מודיע לי שאתה רוצה לצאת, אבי תרחנה ומוטבינה בי איניש מעליה, הייתי טורח ומושיב בבית אדם נאמן. אומר השולחן ערוך בחושן משפט סימן שי"ב סעיף זין, שאם לא הודיעו הסוחר, חייב לשלם לו את השכירות. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין החיוב להודיעו. אמר רב אסי, אם נכנס ימי שכירותו אפילו יום אחד בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מהבית מן החג של הסוכות ועד הפסח. שואלת הגמרא, וענן 30 יום כאמר, והרי במשנה שנינו שאם הודיעו 30 יום קודם ימות הגשמים יכול להוציאו גם בתוך ימות הגשמים. מדוע אמר רב אסי שאם נכנס יום אחד בימות הגשמים אינו יכול להוציאו? מתרצת הגמרא אחי כאמר, כך כוונת רב אסי לומר, אם נכנס אפילו יום אחד בימות הגשמים, מהני 30 יום שצריך להודיעו, כגון שהודיע המזכיר לסוחר בתת זין אלול שרוצה להוציאו, ונמצא שיום אחרון של אותם 30 יום מזמן ההודעה נכנס בתוך ימות הגשמים. ממילא אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח, שהרי לא הודיע לו 30 יום קודם החג. ובר אבסי לחדש שלא די ברוב של 30 יום, אלא צריך 30 יום מלאים. כך מסביר הריטב"א. מביאה הגמרא דין נוסף בסחירות בתים. אמר רב הונא, ואם כשנגמרה הסחירות בא המזכיר לרבות בדמיה, להעלות את דמי הסחירות מכפי שהיו עד עכשיו, מרבה יכול להוסיף אף אם לא הודיעו על כך 30 יום קודם. שואלת הגמרא, אמר לי רב נחמן לרב הונא, היי, הרי דבר זה הוא כלינקתי בקובסי דלישבקי לגלימה, כמו שאוחזו בביציו עד שנותן לו את הליטו, כלומר, כיוון שהמזכיר מעלה את דמי הסחירות, הרי זה כופה הוא לצאת מהבית שלו ברצונו, ועל כך הרי צריך להודיעו 30 יום קודם לכן. מיישבת הגמרא, לא צריכה לו, נאמרו דברי רב הונא שיכול לעלות לו את דמי הסחירות, אלא באופן דאייקור בתי, שנתייקרה סחירות הבתים, וכדי שלא יפסד ניכר למזכיר, התירו לו לעלות את סכום הסחירות. אומר הרן, וכך פוסק השולחן ערוך, דווקא אם הודיע לו בתחילת החודש שרוצה לעלות את דמי השכירות, אבל אם לא הודיע לו ובא בסוף החודש ותובע למפרע את המחיר היקר, אינו חייב לשלם לו. והדין הזה, אומר הרמב״ם בלכות שכירות פרק ו' הלכה ת', שייך גם להפך, באופן שמחירי הבתים הוזלו, שהסוחר יכול לומר למזכיר שיפחית לו מדמי השכירות, ואם המזכיר לא יסכים, רשאי הסוחר לצאת מהבית על אף שיהיה הפסד למזכיר. דנה עכשיו הגמרא באופנים שונים אם המזכיר יכול להוציאו בלא הודעה. האופן הראשון, אומרת הגמרא, פשיט הדין זה פשוט, הוא שאם נפל לי ביתה, נפל הבית שדר בו המזכיר, רשאי המזכיר להוציא את הסוחר אחר שנגמרו ימי שכירותו, אף שלא הודיעו קודם לכן, כדי שהוא עצמו יוכל לדור בו. משום דאמר לי, אומר לו המזכיר לסוחר, לא עדיף תמיני, אתה לא עדיף ממני, שהרי אתה תובע להמשיך לדור בביתי רק משום שלא הודעתיך ואינך מוצא בית לדור בו. גם אני לא ידעתי שיפול ביתי ולכן לא הודעתיך. וכיוון שאף אני איני מוציא בית אחר לזכור לעצמי, מדוע אתה עדיף ממני שאתה תדור בביתי ואני אהיה בחוץ? אופן שני, זה בני מחר המזכיר את הבית המוזכר למישהו אחר, או מת המזכיר ואורתי, או רישו לבנו או יהב במתנה, או נתנו במתנה לאדם אחר ורוצה בעל הבית החדש להוציא את הסוחר בלא הודעה, אינו יכול להוציאו, משום דאמר לי, אומר הסוחר, לא עדיף מגברא דאתית מיניה, אתה לא עדיף מהאדם שהגעת מכוחו. וכיוון שהמזכיר הקודם לא היה רשאי להוציאני, גם אתה אינך רשאי להוציאני. האופן השלישי, כלל אלה ברי, אם המזכיר השיא את בנו וצריך את הבית לבית חתנות, מסכת בבא בתרא בדף צדיחת עמוד ב' מבואר שהמנהג היה לבנות לבנו בית קטן, סמוך לביתו כדי שבנו ידור שם עם אשתו, חזינן, יש לבדוק, אי אבא אפשר להודויי, אם היה אפשרות ביד המזכיר להקדים ולהודיע לסוחר שרוצה להוציאו לצורך בנו, איבא אלה להודויי, היה עליו להודיעו, וכיוון שלא הודיעו, אינו יכול להוציאו. ואי לא, אם לא היה ביד המזכיר להודיעו, כגון שנזדמנה לבנו אישה והיו עושים את חופתם פתאום, ואין אבי הקלה רוצה לדחות את חופת ביתו, יכול להוציאו בלא הודעה, משום דאמר לי המזכיר לסוחר, לא עדיף תמיני, אתה לא עדיף ממני, שהרי לא הייתה בידי אפשרות להודיעך שתצא, ומדוע שאתה תדור בביתי ובני יישאר בחוץ. ויהיה הגמרא מעשה שהותר להוציא בלא הודעה. ההוא גברא דזבן ארבע דחמרה, מעשה באחד שקנה ספינה מלאה חביות יין ולא אשכח דוכתה לאותווי, לא מצא מקום לאחסן את החביות. אמר לי, להי איתתה, שאל אישה אחת, אית לך דוכתה לאוגרה, יש לך מקום להזכיר לי שאוכל להניח שם את החביות? אמרה לי, לא, אין לי מקום. אז על קידשה, הלך אותו אדם וקידש את אותה אישה, ומשום כך יאהב על הדוכתה לעליה, נתנה לו מקום להניח שם את החביות. אז על לביתה, הלך אותו אדם לביתו, כתב לה גיטה ושדר לה, כתב לה גט ושלח לה וגרשה. אז לה אי, הלכה אותה אישה, אגרה שקולאי, שכרה סבלים, שילמה להם את שכרם, מיני ובי, מהיין עצמו, הפיקטי ואותווי בשבילה, הוציאה את החביות, והניחה אותם בשביל שעוברים שם אנשים. אמר על כך רבון הבריידר רב יהושע, אותה אישה עשתה כדין, ועל אותו האיש נאמר את האמור בספר עובדיה פרק א' פסוק תדבב, כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישוב בראשו. ולשון הפסוק שם, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. ומאחר והוא עשה מעשה שאינו אגון, יש לנהוג עמו באותה מידה ולעשות לו אותו מעשה שאינו אגון, והייתה אישה רשאית להוציא את החביות לשביל רשות הרבים. מוסיפה הגמרא לדין הזה, לא מבעיה אין צריך לומר שהייתה רשאית להוציא את החביות מחצירה, באופן שהיה חצר דלא קיימה לאגרה, שחצירה אינה עומדת להשכרה כלל, וגם לאיש זה אינה רוצה להזכיר, אלא אפילו באופן שהיה חצר דקיימה לאגרה, שחצירה עומדת להשכרה, יכולה אישה לסלקו ולא להזכיר לו את החצר. זאת משום דאמרה לי, אומרת לו האישה, לכולי אלמא ניחא ללאוגורי, לכל האנשים אני רוצה להזכיר, ולך לא ניחא לי, לך איני רוצה להזכיר, משום דדמית עליי, כי אריה ארבע, דומה אתה עליי, כי אריה העורב לטרף, שהרי איש מריבות אתה, וכיוון שעשית שלא כהוגן, איני רוצה להתעסק עמך אפילו אם תשלם לי דמי שכירות. אומר אני מוקי יוסף בשם הרדווה, שאם הזכירה לו, ואחר כך הוא קידש אותה וגירש אותה, אינה יכולה לסלקו. שאם לא כן, כל מזכיר שיש לו מריבה עם הסוחר יסלקו. וכאן הותר לה לסלקו, מכיוון שרימה אותה בעצם השכירות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, המזכיר חנות של נחתומים ושל צבעין, אין יכול להוציאו אלא אחר שלוש שנים מזמן שהודיעו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמו של רבן שמעון בן גמליאל. תנא שנינו בברייתא, חנויות של נחתומים וצבעים הן שונות משאר חנויות, מפני שהיקפן מרובה, שדרך הנחתומים והצבעים למכור בהקפה לזמן מרובה יותר משאר חנויות, ואם יזכור במקום אחר לא ימצאה הוא ולא ישלם לו את החוב, ולכן אין המזכיר יכול להוציאו משם עד 3 שנים. אילו המאירי מפרש שמכיוון שעבודה זו מצריכה בניין גדול לקבוע בו כלים גדולים ממים וכדומה, לכן קשה למצוא בניין כזה שאין כל הבתים ראויים לכך. כותב הבית יוסף בחושן משפט סימן ש"י"ב, שבזמן הזה חנות של נחתומים וצבעים דינם כשאר חנויות, שהרי אנחנו רואים שמספיק לזה י"ב חודש. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף קוף א' עמוד ב'. המשנה מבארת את הדברים המוטלים על המזכיר להעמיד לסוחר, ואת הדברים שאינו צריך להעמיד לו. אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב בדלת, בנגר, ביתד, המפתח שנועלים בו את הדלת מבפנים ותוכבים בו בחור מפתן הדלת, ובמנעול, מפתח שנועלים בו את הדלת מבחוץ, ובכל דבר שהוא מעשה אומן ואין כל אדם יודע לעשותו. אבל כל דבר שאינו מעשה אומן וכל אדם יודע לעשותו, הסוחר עושהו ואין חיוב על המזכיר להעמיד לו. בתי שכל דבר שהוא מעשה אומן הוא צורך הבית, ודבר שאינו מעשה אומן אינו צורך הבית אלא צורך הדייר. על הסוחר מוטל לעשות זאת, ואפילו אם שכר פועלים לא ישלם לו המזכיר אלא הכל על חשבון הסוחר. דין נוסף מדיני המזכיר והסוחר, הזבל שמטילות הבהמות בחצר הרי הוא של בעל הבית המזכיר, לזבל בזה את שדותיו ואין לסוחר זכות ליטול, אלא רק את האפר שנעשה זבל היוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. ולכמן בדף קוף ב' עמוד א', תבאר הגמרא את האופנים בהם דיברה המשנה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה דברים שהמזכיר חייב להעמיד לסוחר. מביאה הגמרא דברים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב להעמיד לו לסוחר דלתות, וחייב לפתוח לו חלונות. אם הנסרים יתליעו, חייב לחזק לו את התקרה שלא תיפול. ואם נשברה אחת מן הנסרים, חייב לסמוך לו, להעמיד לו קורה אחרת במקומה. והסוחר חייב לעשות לו סולם, לעלות לגג. אבל סולם מהבית לעלייה, לקומה השנייה, המזכיר חייב לעשות, שהרי ללא סולם אינו יכול לדור שם. וכן, הסוחר חייב לעשות לו מעקה לגג. נאמר בהגאות מימוני, בהלכות רוצח פרק י' הלכה א', שמן התורה חיוב חל על המזכיר, והראיה שבספרי על ספר דברים, מרבים לוקח ויורש שחייבים מעקה, משמע שדווקא לוקח ויורש שקנוי להם הבית חייבים במעקה, אבל הסוחר פטור. מה שכאן אומרת הגמרא שהסוחר חייב, היינו מדי רבנן, שכיוון שהסוחר גר בבית, חייבו רבנן לעשות מעקה. אבל המנחת חינוך במצוות תף קוף ממבב מביא, שהכנסת הגדולה סובר שהסוחר חייב במעקה מן התורה. מסתפק המנחת חינוך, האם רבנן נפקיעו את מצוות המזכיר וחייבו את הסוחר במקומו, או שהמצווה נשארת על המזכיר ורבנן הוסיפו מצווה גם על הסוחר. הנפקא מינה בזה, באופן שגם המזכיר וגם הסוחר רוצים לקיים את המצווה, מי יקיים? שאם נשארה המצווה על המזכיר הוא קודם, מפני שמצוותו מדאורייתא. כותב המנחת חינוך שמסתבר שהמצווה נשארת על המזכיר ולא יפקיעו אותה ממנו. אילו הדבר אברהם בשם היראים כותב שיפקיעו את המצווה מהמזכיר ויטילו על הסוחר. ממשיכה הברייתא ואומר אותו דבר שהסוחר חייב לעשות, ולעשות לו מרזב נסרים שמניחים בצידי הגג כדי שמי הגשמים הנשפחים מגג הבית לא ירדו על הכתלים. גגות הבתים היו בנויים בצורה ישרה, וכדי שמי הגשמים לא יתאספו בגג הבית היו משפעין את 4 צידי הגג בטיח מאמצע הגג כלפי כתלי הבית. היו תוקים נסר בכל צד מהגג כשהוא משופע כלפי מטה, וכך המים לא יגיעו לכותל הבית. ועוד דבר שחייב הסוחר, ולהטיח את גגו, לשים טיח על הגג כדי לעצור את הגשמים שלא יחלחלו לתוך הבית דרך התקרה, והטעם שהסוחר חייב באילו, כיוון שהם מלאכות שאינם מעשה אומן. מסתפקת הגמרא על מי חל חיוב המזוזה. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב ששת, חיוב קביעת המזוזה על מי הוטל, על הסוחר או על המזכיר? מקשה הגמרא, וכי יש להסתפק על מי מוטל חיוב מזוזה? אמר רב משרשיה, הרי רב משרשיה אמר שמזוזה חובת הדרי, שהסוחר שהוא דר בבית חייב לקבוע את המזוזה. משום שבמסכת מנחות למדלת עמוד א' דורשת הגמרא, שמה שאמרה התורה, ביתך, הכוונה דרך בידך, והיינו שמי שנכנס ויוצא מהבית חייב במזוזה, וזהו הסוחר שדר שם ונכנס ויוצא. מדוע נסתפקו בדין הזה? תרץ את הגמרא אל הבני הישיבה, לא שאלו לגבי חיוב מזוזה עצמה, אלא שאלו מקום מזוזה על מי. מי חייב לנקוב את הסדק ולהכין את המקום של המזוזה. אמר לו רב שישת, הניתוע שנינו במשנה דבר שאין מעשה אומן וכל אדם יודע לעשותו, הסוחר עושהו ולא המזכיר. והי הדבר הזה כלומר נקיבת הסדק, נמי לב מעשה אומנו. גם היא אינה מעשה אומן משום שאפשר לתלות את המזוזה בגוף תדקניה, בתוך חלל של קנה. ומכיוון שאינו מעשה אומן, הרי זה מוטל על הסוחר. והטעם שמניחים את המזוזה בתוך קנה, כדי שהמזוזה תשתמר ולא תתאפש. כך תוספות בדיבור המתחיל בגופתה. מביאה הגמרא ברייתא מדיני מזוזה בבית סחור. תנו רבנן, שאלו חכמים ברייתא שמופיעה גם במסכת פסחים דף דלת עמוד א'. המזכיר בית לחברו על הסוחר מוטל החיוב לעשות לו לבית מזוזה. וכשהוא יוצא, כשהסוחר מסיים את זמן הסחירות ויוצא מהבית, לא יתלנה בידו וייצא, לא ייטול איתו את המזוזה וייצא מהבית, אלא ישאיר אותה במקומה. אם שכר את הבית מנוכרי וכשנכנס קבע במזוזה, כאשר הוא יוצא נוטלה בידו ויוצא. מסיים את הברייתא ומעשה באדם אחד שנטלה את המזוזה בידו ויצא מהבית לאחר שגמר את הסחירות ונהנה שקבר את אשתו ואת שני בניו. אומר בחידושים המיוחסים לרתווה שזה מידה כנגד מידה, הוא לא חשש למיטת בני חברו שצריכים שימור ובלא שימור הם מיטים, ולכן כשהסיר את המזוזה נהנה שקבר את אשתו ובניו. מקשה הגמרא וכי הברייתא מעשה לסתור את הדין שנאמר בברייתא? בתחילה הרי נאמר שאם שכר את הבית מנוכרי יטול את המזוזה עמו, ובסוף הברייתא מסופר שאדם שנטל את המזוזה נהנש. משמע שאין ראוי ליטול את המזוזה גם כשהוא סוחר מן הנוכרי. תרץ את הגמרא אמר רב ששת הרישא. במעשה שבברייתא מדובר שהמזכיר היה ישראל, ובתחילת הברייתא מבואר שכשהמזכיר ישראל לא יטול הסוחר את המזוזה ביציאתו. על זה הביא הברייתא את המעשה באדם שנטל את המזוזה מבית ישראל ונהנש, וממילא אין זה מעשה לסתור. שואלים תוספות דף קופה לפעמוד ב' בדיבור המתחיל לא יתלנה וייצא, מדוע אסור להוציא את המזוזה מבית זה ולהעבירו לבית אחר? במה שונה הדין הזה מציצית, שמותר להוציא הציצית מבגד זה ולהעביר לבגד אחר? תוספות מתרצים שבמזוזה הדין שונה, מפני שאם אין מזוזה באים מזיקים לבית. אם יטול את המזוזה יגרום בזה שהבאים אחריו לבית ינזקו. הרתווה מתרץ שבמזוזה הדין שונה, מכיוון שעל ידי המזוזה חלה קדושת שכינה בבית, וכשהוא מסיר את המזוזה מסלק את השכינה מהבית. תוספות במסכת שבת דף חב עמוד א' מתרצים שאומנם גם במזוזה לא נאסר אלא כשאין בדעתו לקובעו בבית אחר, אבל אם יהיה בדעתו לקובעו בבית אחר מותר להסירה. כותב רבינו יונתן בשם רב חי גאון שהסוחר יכול למכור את המזוזה למזכיר בדמים שהיא שווה. הרתווה מסתפק אם בעל הבית חייב לפרוע לו דמים. כותב הבית יוסף ביורד דעה סימן רי צדי א' בשם רבינו מנוח שאם הסוחר שיצא מהבית מקפיד על המעות טוב שהסוחר שבא אחריו ישלם לו, אבל אין בית דין מוציאים מידו. ובייר החוכמת מנוח שכיוון שנהגו שלא ליטול את המזוזה, זה נחשב כמו שיתנו שרק הסוחר הראשון יתחייב ולא השני, ולכן אינו חייב לשלם לו מעיקר הדין. אומרת הגמרא שנינו במשנה זבל של בעל הבית ואין לסוחר אלא יוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. מבארת הגמרא את הדין של זבל הבהמות שבחצר. שואלת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן אמרה המשנה שהזבל של המזכיר. הילי, מה אם נאמר שמדובר בחצר דאגיר לילה סוחר שהוזכרה לסוחר ותורי דסוחר, והשברים שהטילו את הזבל את הגללים שייכים לסוחר? אם כן המים, מדוע יהיה הזבל של בעל הבית המזכיר? הרי אין שום סיבה שזה יהיה שלו, אלא נאמר שמדובר בחצר דלא אגירה לסוחר שאינה מוזכרת לסוחר ותורד המזכיר, והשברים שהטילו את הזבל שייכים למזכיר. על זה אומרת המשנה שהזבל של המזכיר? באופן זה פשיטה, פשוט הוא שהזבל יהיה שייך למזכיר ולא לסוחר, שהרי לא הזכיר לו את החצר וגם השברים אינם של הסוחר. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא נצריכה המשנה להשמיעינו את הדין הזה, אלא באופן שהחצר דמזכיר ולא הוזכרה לסוחר, ותורי דעת ומעל מקמו בה, ונעמדו בחצר שברים של אנשים אחרים שהגיעו משאר מקומות, והזבל שהטילו השברים הללו הופקר על ידי בעליהם, הוא שייך למזכיר, כי משעה שהגיעו לחצרו זכה בהם על ידי קניין חצר. מוכיחה הגמרא מהמשנה כרבי יוסי ברבי חנינה לגבי קניין חצר. אומרת הגמרא מה שפירשנו במשנה שהמזכיר זוכה בזבל השברים מדין קניין חצר, מסייע ללשיטת רבי יוסי ברבי חנינה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, אם נכנס לתוך חצרו של אדם חפץ של הפקר, חצרו של אדם זה קונה לו את החפץ אפילו שלא מדעתו, שאינו יודע שיש שם חפץ הפקר, וכמו שבמשנה קונה החצר למזכיר את הזבל, אף שאינו יודע שיש שם זבל. מקשה הגמרא על דברי רבי יוסי ברבי חנינה מברייתא, מי טבעי שנינו בברייתא, אם אמר אדם, כל המציאות שיבואו לתוכו שיכנסו לחצרי היום תקנה לי חצרי, הרי זה כאילו לא אמר כלום ולא זכתה לו חצרו, כיוון שבשעה שנכנס לחצרו אינו יודע מזה. מקשה הגמרא ואם התעלה ואם קיים הדין דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, המאי לא אמר כלום, מדוע אמרה הברייתא שלא אמר כלום? הרי גם אם לא ידע שנכנס דבר לחצרו, זכה בה בקניין חצר. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן בברייתא מדובר בחצר שאינה משתמרת, וכיוון שאינה משתמרת מודה רבי יוסי ברבי חנינה, שאין חצרו קונה לו שלא מדעתו. משמע שמה שהחצר קונה למזכיר את הזבל זה כיוון שזו חצר משתמרת, ולכאורה קשה הרי כעת שהסוחר דר בבית, אין החצר משתמרת לדעת הבעלים המזכיר. איך יזכה בזבל על ידי החצר? והרים התוספות לאלה בדף י' עמוד ב' דיבור המתחיל וכי, שמדובר שהבית של המזכיר פתוח לחצר הסוחר, ונמצא שהוא עומד בחצר החצר שקונה, וזו חצר המשתמרת לדעתו. מקשה עכשיו הגמרא יחי אם כן שמדובר בחצר שאינה משתמרת, האם הסיפה אמור מה ששנינו בסיפה של הברייתא, שאם אמר כל מציאות שיכנסו לחצרי תקנה לי חצרי ויצא לו שם מציאה בעיר, יצא כל שמועה בעיר שיש מציאות בחצרי כהן שנכנס צבי לחצרו, או שהנער עלה על גדותיו ונכנסו דגים לחצרו, דבריו קיימים בכך שהוא אמר תקנה לי חצרי וחצרו זכתה לו. אם כן קשה, ואם מדובר בברייתא שהמציאה נמצאת בחצר שאינה משתמרת, אם כן גם כי יצא לו שם מציאה בעיר מה יווה, מה בכך? הרי סוף סוף החצר אינה משתמרת, ומדוע קנה את מה שבחצרו? כלומר, אם לא היינו סוברים כרבי יוסי והיה צריך את דעתו כדי לקנות בחצר, מובן שבסיפה שיצא כל ודאי שגם הוא שמע על כך ויש את דעתו, ובראשה שאינו יודע אין חצרו קונה לו שלא מדעתו, ובראשה והסיפה מדובר בחצר המשתמרת, אבל לשיטת רבי יוסי שאין צריך את דעתו, ובראשה מדובר בחצר שאינה משתמרת, מדוע בסיפה קונה לו חצרו? תרץ את הגמרא כיוון דיצא לו שם מציאה בעיר, היות ויצא כל בעיר שיש מציאות בחצרו, מבדל בדילי אינשי מינה, אנשים פורשים ובדילים מהאבידה, כי בני אדם מפחדים להיכנס לחצר שמה השלטון יאשים אותם שהם לקחו את המציאה, ונמצא שסוף סוף החצר משתמרת, כי אנשים לא נכנסים אליה, והביא עלה כחצר המשתמרת, וממילא היא הופכת להיות חצר המשתמרת, ולכן קנתה לו חצרו. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי יוסי ורבי חנינה. מי טבעי שנינו בברית הזבל, אפר היוצא מן התנור ומן הקיריים, וכן הקולט מן האוויר, סוחר שהחזיק בכלי תחת הפרה, עומדת בחצר וקיבל בו את גל עליה, הרי הוא שלו האפר והגללים שייכים לסוחר, והזבל שברפת ושבחצר, שלא הוזכרה לו, הרי הוא של בעל הבית המזכיר, ואין הסוחר זוכה בזה. שואלת הגמרא, ואם היא תלה הדי רבי יוסי ברבי חנינה, אם קיים דינו של רבי יוסי ברבי חנינה דאמר, שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, אם כן סוחר הקולט את הגללים מאוויר החצר, המי הוא שלו? מדוע אמרה הברייתא שהרי הוא שלו, הרי אוויר חצרו של המזכיר הוא, וכיוון שהגיעו הגללים לאוויר החצר, אינו יכול לזכות בהם מפני שכבר זכה בהם המזכיר, אלא מוכח שחצרו של אדם אינה קונה לו שלא מדעתו. קשה על רבי יוסי ברבי חנינה. מתרץ את הגמרא אמר אביי, מדובר בברייתא באופן שמדביק את הכלי בשולי הפרה, בסמוך לנקביה, שבאופן זה אין אוויר החצר מפסיק בין הגללים לכלי, וכיוון שהגללים לא הגיעו לאוויר החצר, לא זכה בהם המזכיר ויכול בעל הכלי לזכות בהם. תירוץ נוסף, רבא אמר, אפילו אם לא ידביק כלי בשולי הפרה, אלא יש הפסק אוויר בין הפרה לכלי, לא זכה המזכיר בגללים הנמצאים באוויר חצרו קודם שנכנסו לכלי, משום שאוויר החצר שאין סופו של החפץ הנקנה עומד לנוח בו, לאו כמונח דמי, אינו נחשב כאילו הגיע החפץ לחצר המזכיר לזכות בו, ולכן מחמת שהיה כלי שחצץ בין הגללים לקרקע של החצר, לא זכה בהם המזכיר, שהרי הגללים לא עמדו להגיע לקרקע החצר. בקשה הגמרא על רבא, ומי פשיט עלי לרבא וכי פשוט לו לרבא מה שאמר שאוויר שאין סופו לנוח אינו קונה לבעל החצר? והרי במקום אחר מבאי באי אלי, נסתפק בזה רבא. דבאי רבא נסתפק רבא מה הדין באופן שיפקיר את ארנקו, וזרק את הארנקי לחצר בפתח הזה, ותוך כדי זריקה יצתה הארנק מהחצר בפתח זה, דרך פתח אחר, מהו? מה דין הארנק? האם זכה בו בעל החצר בזמן שעבר הארנק דרך אוויר חצרו? או לא זכה בו, ומה עם צדדי הספק? האם אוויר החצר שאין סופו של החפץ הנקנה עומד לנוח בו כמונח דמי? נחשב כאילו הגיע לקרקע וזכה בו, או לאו כמונח דמי ולא זכה בו? הנה מבואר שרבה הסתפק בדין הזה, ואילו בסוגייתנו סבר רבה בבירור שאינו נחשב כמונח. מדרץ את הגמרא אתם שם באופן שזרק ארנק לחצר חברו, לא מפסק ולא מידי. אין דבר המפסיק בין הארנק לקרקע, ולכן הסתפק רבה בדין הזה אם הוא כמונח או לא. אבל אחר כאן בסוגייתנו מפסק כלי. מדובר שהיה כלי מפסיק בין הפרה לקרקע החצר, וכיוון שיש הפסק בין החפץ לקרקע, היה פשוט לרבה שאינו נחשב כמונח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף א' ממסכת בבא מציעא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה למסקנה בשטף הנארץ זיתיו, מתי בעל העצים ובעל הקרקע חולקים בזיתים? שאלה שנייה, במקרה הזה אם רשאי בעל הזיתים לעקור את העצים ומדוע? שאלה שלישית, מדוע כנסו חכמים את המקבל שדה אבותיו מן הנוכרי, שיעשר את התבואה כולה. שאלה רביעית, מדוע הנוטע בשדה חברו שלא ברשות, אינו רשאי לעקור את העצים, ומה נפקא מינה בטעמים? שאלה חמישית, מדוע בחנות נחתומים וצבעים יש להודיע ג' שנים קודם על תום זמן הסחירות? והשאלה האחרונה על דף קוף א', מניין שמזוזה היא חובת הדר. עם השאלות הללו לשינון וסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי זין בטבת תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף א', הדף ה-101 של מסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, ח' בטבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת ויגש, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי ימים טובים שני דפים, הדפים קוף ב' וקוף ג' של מסכת בבא מציעא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.